עדיין חשבן.
אני זוכרת כאן את המשפטים הראשונים של עמוד 3, שזה המשך של הפסקה, שכן אמרנו, אני טיפה אחזור על זה בקצרה, ואז אנחנו נתחיל את הפסקה הבאה. לא התחלנו אותה, נכון? את הפסקה של פרק למד ג' לא התחלנו. בכל אופן, הפסקה האחרונה עסקה בשני דברים שאחד נובע מהשני, אבל בכל זאת נחלק את זה לשניים, שני דברים מרכזיים. אחד זה שבארץ ישראל הכל בעוצמה, הכל בגודל, וארץ ישראל רוצה שהכל יהיה בגודל, היא לא רוצה לקבל אותנו, היא לא יכולה, היא לא יכולה לעשות את ההתנהלות הגלותית, שהיא הכל בפחד, בקטנה, בלשרוד, באיכשהו לשמור וכו', אלא בארץ ישראל היא גורמת לנו לזה, והיא גם רוצה שנהיה כאלה, היא זקוקה לזה, לגודל, להתפרצות. ימה וקדמה, צפונה ונגבה, דיברנו על זה, הכל בגודל. אלא מה שדיברנו על זה, שהכל זה תהליכים, ובכל תהליך יש גם את התופעות לוואי שלו, שבסוף צריכות להתעדן. ולכן כשהכל בא בעוצמה ובהתפרצות ככה, אחרי שדורות לא היינו במצב הזה, לא היו לנו גבורה ואומץ וכו', דיברנו על הגבורה והאומץ שכן היו בגלות, שהם מסוג אחר, אבל אז כשזה מתפרץ, אז זה מתפרץ א' בהקצנה, וכל דבר שהוא בקצה, גם בקצה החיובי שלו הוא בעייתי, וב' אז גם לדוגמה כשהמרידה היא, והיא צריכה להיות מרידה כדי להגיע לארץ ישראל, מרידה באומות, מרידה בזה שאחרים שולטים עלינו וכו', אבל אז כשהיא מתפרצת בעוצמה, אז היא מתפרצת כלפי הכל, גם כלפי דברים שבהם אנחנו באמת לא רוצים למרוד, שבהם באמת זה לא נכון למרוד, אבל זה מתפרץ בעצם על הכל. אז שוב, זה דבר מאוד מאוד גדול וענק וחיובי ומצוין, העוצמות האלה של ארץ ישראל, וברוך השם אנחנו רואים את זה גם בעזות דקדושה, וגם בנכונות לחוות קשיים ולהתגבר עליהם ולעמוד מול האויבים שלנו מכל הסוגים והמינים וכו'. אבל אנחנו רואים את זה גם כלפי דברים אחרים, שבעזרת השם לאט לאט זה מתאזן. מתוך זה אומר הרב חרל"פ שגם חיי החול, בגלל שהקדושה מתפרצת לכל הכיוונים, שזה בעצם אצל עם ישראל, אצל עם ישראל הקדושה היא לא נמצאת רק בבית כנסת, היא לא נמצאת רק במצווה מסוימת. זאת אומרת, אני באה מקיימת מצווה לדוגמה, בסדר, בואו ניקח, שבוע שעבר דיברנו על אכילה במובן טיפה אחר, אבל נניח אני אברך לפני האוכל, אז הנה, עשיתי את זה כמו שצריך, קיימתי מצווה, אבל אז אני אוכל בפראות ולא יודעת מה, ותוך כדי לדרוס אחרים ולא ייתן לאף אחד וכו'. אז כאילו הייתי בסדר, קיימתי את המצווה, אבל בעצם אחרי זה המצווה כאילו לא השפיע עליי כלום. כל ההתנהלות שלי אחרי זה היא לא התנהלות של תורה, של דרך ארץ, של מה שהתורה אמורה להקנות לנו. זאת אומרת, אצל גויים בדתות אחרות לפעמים, דרך אגב, בגלל זה דווקא מישהו אמר לי שזה כן הגדרה נכונה מסיבות אחרות, אבל אני לא כל כך אוהבת את ההגדרה של היהדות כדת. כי דת זה משהו שאתה מחובר אליו בזמנים מאוד מסוימים, זה לא מחייב שזה יהיה קשור אליך, לכל ההתנהלות שלך. אתה, בסדר, נוצרים, הולכים לכנסייה, בוא נגיד שבאמת הם מתחברים שם לאיזה משהו עליון, בסדר? נגיד, אני לא יודעת, אבל נגיד שכן. בסדר? או שהם באים ובאמת מבקשים סליחה על חטאים שהם עשו, על דברים לא יפים. אבל זה לא סותר את זה שמיד אחרי זה הם יחזרו לעשות אותם דברים, ושבוע הבאים יבואו אותם. זאת אומרת, זה לא קשור לחיים. מה הקשר? מה הקשר בין זה שאני הרגע עשיתי משהו טוב לזה שאחרי זה עשיתי משהו רע? זה לא קשור אחד לשני. והתורה שלנו היא תורת חיים. זה לא רק רגע מסוים שבו אני מקיימת מצווה. זה לא רק רגע מסוים שבו אני מתפללת ומתחברת לקדוש ברוך הוא. בוודאי שזה כולל גם את הרגעים האלה, אבל כל החיים שלנו, כולל האכילה והשתייה והשינה ותרבות הפנאי, ומה אני קוראת ומה אני רואה ואיך אני מדברת ואיך אני מתייחסת ואיך אני לומדת ומה אני לומדת ואיפה אני לומדת, וזה, התורה שלנו היא משהו שמחובר לכל החיים כולם. זה לא, זה תורת חיים, זה איך לחיות נכון, זה לא איך לקיים עוד כמה מצוות. בסדר? זה היהדות. ולכן הוא אומר פה, הרב, שההתפרצות הזאת של הקדושה, היא בעצם באה לכל מקום, כולל, כמו שהוא אומר פה, גם חיי החול שבא וכו', מתרומם מתוקף של קדושה. זאת אומרת, אין דבר כזה ששוב, שאני עסוקה עכשיו בחול ועכשיו בקודש. ברור שיש מדרגות. בסדר? יש רגעים שאני כולי לגמרי רק בקודש, לדוגמה, בתפילה, בעזרת השם, בסדר? לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל זה רגעים כאלה. או ניקח קצה, יום כיפור, בסדר? ויש רגעים שאני יותר בקטע החומרי, זאת אומרת, בשנייה הזאת שאני מכניסה משהו לפה, או שאני ישנה, אני יותר חומרית מרוחנית, בסדר? או כשאני עוסקת בכסף, בסדר? אני קונה בגדים, אני קונה דברים לבית, אני קונה אוכל, זה הצד היותר חומרי של החיים, בסדר? אז ברור שיש מנעד, זה לא שכל היום אנחנו לא יכולים להיות כל היום, רק בדרגות הכי גבוהות של הקדושה, או שלא עלינו, אנחנו בדרגות הכי נמוכות של חז וחלילה, אפילו טומאה, בסדר? אז יש מדרגות, יש רגעים שאני יותר בקודש, רגעים שאני יותר בחול, אבל באופן כללי, כל הדברים שאני עושה, כן, גם כשאני הולכת לעשות קנייה, זה קשור לחיים, חיי הקודש שלי. גם אני עושה את זה על פי ההלכה, אבל גם שוב זה מחובר אצלי לכל הדברים, זה מחובר לחול. אז הוא אומר פה על המצוות, שגם חיי החול שבא, והוא מדגים את זה פה, על ההתיישבות, החרישה והזריעה. ואני אמרתי בשיעור הקודם, שהיום דווקא אנחנו כאן מבינים את זה, שבניין ארץ ישראל, והקמת התיישבות, וכולי, שזה קשור למצוות, אבל באמת אם נסתכל על, זה קשור לקדוש ברוך הוא, זה קשור לחיי תורה, אם נסתכל על זה לשנייה, באופן הפשוט של זה, אז לבנות בית זה הכי חומרי שיש. זה הכי בסיסי שיש, זה הכי משותף לכלל בני אדם ואפילו לבעלי חיים. זריעה וחרישה בשביל מה זה? זה בשביל אוכל. שוב, אוכל דבר משותף לכלל בני אדם ואפילו לבעלי חיים. זה הכי חומרי, זה הכי בסיסי, זה הכי ראשוני. אז איפה פה הרוח הגדולה? וזה, והוא אומר, כן, בארץ ישראל כל זה זה מצווה. כל זה זה קדושה. אתה חורש את אדמת ארץ ישראל, זה קדושה. אתה מיישם את הקדושה, אתה מוציא אותה מהכוח אל הפועל. אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. גם במקומות, אז הוא מביא שיש באמת הרבה מצוות התלויות בארץ וכו'. אני רק אסיים את המשפטים האחרונים של הפסקה, כי בעיניי מאוד יפים ואני לא זוכרת אם עמדנו עליהם. ולתחייה אינם עוד בתור אמצעים להשגת הארץ בלבד. זאת אומרת, אני לא בונה פה בית רק כדי שההר הזה יהיה שייך לי ולא לערבים. גם בשביל זה, אבל לא רק בשביל זה. אלא שהם גם תכליתיים, זה לא, טוב, מה אני אעשה? אין לי ברירה, אני צריכה לבנות בית, כי אחרת לא יהיה לי איפה לגור, וירד עליי גשם, יהיה לי קר. אז אין לי ברירה ואני בונה בית. לא, לא אין לי ברירה. אני בונה בית לכתחילה. אני בונה בית, וזה מצווה, וזה דבר גדול, וזה נכון, שכל צעד וכל כיבוש, הכל מצווה וחובה. והם בונים בשמיים מעליותיהם, וכל קיומי העולמים תלויים בהם. בסדר, אז זה לא איזשהו טוב אמצעי שאין ברירה, טוב אני אוכלת כי אין לי ברירה, אחרת אני לא אצליח לחיות. לא, אם אני אוכלת, שוב, אם אני רק אוכלת כל היום, אם רק זה מה שמעסיק אותי, אז ברור שזה לא מכוונת התורה. אם אני לא עושה את זה על פי ההלכה, אני אוכלת מחלות לא כשרים, לא מברכת לפני ואחרי, אז בוודאי שזה לא בקדושה. אפשר להיות בהמה, גם בהמה אוכלת, אפשר להיות בהמה. אבל אפשר שכל זה גם יהיה קדושה. דרך אגב, לרב פוטש, יש, כדאי לכם לבקש אפילו, יש שיעור מאוד יפה שאני שמעתי אותו לפחות פעמיים לטו בשבט, שהוא מסביר על שבעת המינים, הוא מסביר על כל אחד משבעת המינים מה הדברים הגדולים שבו, הוא אומר שכשאדם באמת, אדם בכל מקרה, את אוכלת תמר, את סופגת לתוכך את העניינים הגבוהים האלה, של מה שהתמר מסמלת, של שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. אבל כשאת מודעת גם למה זה, אז עוד יותר, אז עוד יותר את סופקת את זה, עוד יותר את יכולה להביא את זה לידי ביטוי. ממש יש לו שיעור ככה שמסביר את כל הדברים האלה, ובאמת מרומם לנו את המקום הזה. אז שבעת המינים זה באמת שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, אבל בכל מקרה, עכשיו שוב, שוב אני אומרת, יש את הקצה השני, אפשר גם לאכול תמר כמו בהמה, בסדר? ושזה יהיה הכי חומרי, הכי אמצעי למטרה, הכי, כן, אפשר, ואפשר שזה יהיה מקום מאוד מאוד מרומם ומלא קדושה. בסדר? אז עד כאן זה הפסקה הזאת, ואני רוצה להתחיל את הפסקה הבאה. אז זהו, אני אגיד לך מה, אני כל פעם כשאני ככה עוברת לקראת השיעור, אני חייבת להתחיל לסמן לעצמי. אני עוברת לקראת השיעור, אז אני, כאילו נדמה לי שלמדנו, בגלל שאני לימדתי את זה הרבה פעמים, ואז אני אומרת, רגע, אולי זכור לי מלפני כן, ואני זהו. ואז לא השלחנו את זה עדיין על ארץ ישראל, נכון? אז בואו נקרא את זה ואז נתקדם ישר באמת לנקודה של ארץ ישראל. תודה. כמו שישראל הם עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ותיקונם של העמים הוא בזמן שהם מודים בזה, ומכירים בישראל שהם נבדלים מכל העמים. אולם בזמן שאין העמים מודים ומכירים בזה, אין להם שום שפע כלל. ומכאן היסוד לכל שנאת העמים לישראל, שמרגישים מהם, כי מאז היו ישראל לעם, נלקח מהם כל השפע, והם זקוקים רק לישראל. בסדר, אז זה הדבר שבעצם הסברנו לשיעור קודם, נכון? ציירתי את זה על הלוח, בסדר? שבאמת העמים תלויים בעם ישראל, בגלל שהשפע האלוקי, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע על העולם, ובשביל זה הוא ברא את העולם, על מנת להשפיע את השפע הזה, בשביל זה הוא ברא את העולם, השפע הזה בעצם יורד לעולם דרך עם ישראל, הוא מגיע דרך עם ישראל. לכן הגזענות כביכול במחות כפלות ומכפלות שלנו, היא לא באמת גזענות, כי נכון שאנחנו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא והכי קרובים לשפע ומקבלים את השפע וכו', אבל באחריותנו להעביר את זה לכל העולם, וכשאנחנו סותמים מהצד שלנו ולא מקבלים את השפע, גם אנחנו סובלים, אבל גם כל העולם כולו סובל, זאת אומרת כל האומות וכל הבריאה כולה. הכל בעצם תלוי בנו. ואומר פה הרב חרל"פ שזה בעצם היסוד לשנאת עמים לישראל, בגלל או בגלל שהם באים אלינו בטענות, נו, תדאגו לנו לשפע. או שהם היו רוצים לא להיות תלויים בנו. הם רוצים לקבל את השפע ישירות, למה הם צריכים להיות תלויים בנו? אני מדגישה תמיד שלא תמיד כשאנחנו מדברים איתם ישירות, כל גוי שנשאל הוא יגיד שזה הסיבה שהוא שונא אותנו, בסדר? אבל א', יש כאלה שיגידו את זה גם, במילים כאלו או אחרות, אבל זה מה שמתפרש מזה. ויש כאלה שיגידו דברים אחרים, בסדר? זה לא תמיד מיד במודעות, וב', שגם אלה שאומרים דברים אחרים, אם אתה יורד איתם, מנסה לברר את זה איתם, תכלס בסוף אתה מפיל לו את כל הטיעונים האחרים, ובסוף זה מגיע לזה גם אם הוא לא יגיד את זה בצורה הזאת, אבל בסוף זה מגיע לזה. ובאמת כדי שהם לא ישנאו אותנו, ולהפך יאהבו אותנו לשפע שאנחנו מביאים להם, אז אנחנו צריכים להיות במקום מאוד גבוה וקרוב לקדוש ברוך הוא, ואז נזכה לשפע, ואז נזכה גם לתת להם את השפע, ואז גם להם יהיה טוב, ואז הם לא יתנכלו לנו, וכו' וכו', כל הגלגל הזה. בסדר? אז זה ביחס של עם ישראל לעמים, ועכשיו יש לנו את כך הוא היחס לארץ ישראל. כך הוא גם ביחס לארץ ישראל, שלפני שנכנסו ישראל לארץ, היו כל העמים מקבלים שפע מן הארץ הזאת. אולם מאז שנכנסו ישראל לארץ, נעשית ארץ ישראל לארץ נבדלת, ואין העמים יכולים עוד לנוק ממנה את לשד קדושתה, והיא מיוחדת רק לישראל עם קודשו. וכדי לסתום טענת אומות העולם שארץ ישראל היא שלהם, פתחה התורה בבראשית, כמו שאמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו האומות לישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות שבע אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראו נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. והאמרה הזאת היא תדירית, ובכל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, באים העמים וטוענים, לסתים אתם, לנו הארץ ולא לכם. עוד שנייה נמשיך. אז אותו דבר זה גם ארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה שפע לתת, והשפע הזה יכול להינתן רק לעם ישראל. בוודאי מאז שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, אולי לפני כן זה היה פתוח, עוד שנייה אנחנו נראה הגבלה של מה שאני אומרת עכשיו, איזשהו אבל כרגע נשאיר את זה ככה, שבעצם עמים כל עוד ארץ ישראל לא ניתנה לעם ישראל, אז עמים אחרים גם יכלו ליהנות ממנה, נתנה להם פירות. אבל ברגע שעם ישראל הגיע לפה ונתן פה את הקניין שלו, בעצם את החיבור הזה לארץ ישראל, זהו, ארץ ישראל לא נותנת לאחרים. אבל כשהיא כן נותנת לעם ישראל, אז גם עמים אחרים יכולים ליהנות מזה. גם עמים אחרים יכולים לקבל מזה. אבל זה תלוי בזה שעם ישראל יהיה פה והוא יקבל את זה. ודרך אגב, את הנקודה הזאת יש לה הוכחות היסטוריות חד משמעיות, ולא ניתנות לערעור. גם ההיסטוריה יותר רחוקה, שכל הדורות האלה שעם ישראל לא ישב בארץ ישראל, בטח לא בשלטון ובטח לא ברוב, ארץ ישראל הייתה שוממה ולא הצליחה לתת, וכשעם ישראל הגיע לפה התחילה לתת ככה, בהרחבה. רואים את זה מאוד גם בסיני, רואים את זה מאוד בגוש קטיף, ובכלל ארץ ישראל. ושוב, עמים אחרים יכולים לזכות מהשפע שלה, אבל רק דרך עם ישראל. היא מיוחדת רק לעם ישראל. אני רוצה שנייה להתייחס לנקודה הזאת, מה שרשי הוא מביא לנו בראשית. אני אתייחס לזה ככה ממש בקצרה, יכול להיות שגם דיברו איתכם, יכול להיות שאתם מכירות את זה מהעבר, יכול להיות שדיברו איתכם על זה אם יש לכם שיעור בפרשת שבוע, בתחילת ספר בראשית. אז אמרתי את זה, אמרתי, שכל עוד עם ישראל לא קנו את הקניין שלה, לא באמת קיבלו אותה אליהם, בסדר? אז היא כן, היא נתנה שפע, אמרתי שעוד מעט תהיה אבל את האבל הזה אני משאירה לה אחר כך, אבל בינתיים, בסדר? הם באמת קיבלו ממנה פירות. תראי, כשהמרגלים הגיעו לפה הרי, הרי מסופר שהם ראו פה פירות בשפע, וזה לא היה עם ישראל. זאת אומרת, פיזית כן, היא נתנה עד שעם ישראל כעם, לא אברהם אבינו, כעם, כשהוא הגיע ממצרים, קנה פה קניין בארץ ישראל, עד אז היא כאילו הייתה פתוחה לעמים. ברגע שהעם ישראל בא והתחבר לארץ ישראל, מאז היא לא נותנת לעמים אחרים. בסדר? ואת יודעת מה, בשביל האבל של אחרי זה אני אדגיש שזה השפע החומרי. בסדר? ברוחני זה לא, ועוד מעט נראה את זה. בכל אופן, אני חוזרת לנקודה של ספר בראשית, עולה שאלה גם בכוזרי, הכוזרי אומר, כשהוא מגיע אל רבי יהודה הלוי, אז הוא אומר לו, הוא שואל אותו מה עיקר האמונה שלך. אחרי שהוא עבר אצל הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי, ולכל אחד שהוא הגיע, הוא בא ושואל אותו, הוא מחפש את הדרך שלו, אז הוא בא ושואל מה עיקר האמונה שלכם, והוא מצפה שיגידו לו א' ב' ג' ד', והוא יראה אם זה מתאים לו, ויחליט אם הוא הולך על זה או לא. בכולם הוא מקבל תשובות בסגנון הזה, של מה עיקר האמונה. יש לו טענות, הוא שואל שאלות, לא מקבל לגמרי תשובות, בגלל זה הוא מתגלגל הלאה, כי הוא מרגיש שהוא לא קיבל מענה. מגיע ליהודי, והוא שואל אותו מה עיקר האמונה שלך, והוא מתחיל לספר לו סיפורים, הוא אומר לו, טוב, ידעתי למה לא הגעתי אליכם, היהודים, יש שמועה כזאת, זה ידוע שהם משתמשה עליהם דעתם, יצאו לגלות, רדפו אותם, משתמשה עליהם דעתם. תגיד לי, אני עובר אחד אחד אצל כולם, שואל אותם, כולם אומרים לי בצורה מסודרת כמו בני אדם. למה אני מגיע אליך ואתה לא יכול לענות לי בצורה מסודרת? למה אתה לא אומר לי א' ב' ג'? אומר לו רבי יהודה הלוי, שני דברים. אחד, הוא אומר לו, כל עיקרי האמונה נמצאים בתוך מה שסיפרתי לך. הוא לא סתם מספר לך סיפור המעשיות על איזה כבשה, בסדר? מספר לך סיפור. מי זה עם ישראל? מהי אמונתו? מה הוא עבר? מה קרה לו? ובאמת, כשבודקים את כל הסיפור שם שרבי יהודה הלוי מספר, באמת אפשר, אני עשיתי את זה הרבה פעמים, תרגיל עם תלמידות, ביקשתי מהם להוציא איזה עיקרי אמונה נמצאים בתוך הסיפור של רבי יהודה הלוי. באמת, כמעט כל עיקרי אמונה, ובוודאי הבסיסים נמצאים שם. בסדר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אחד, הוא בחר בעם ישראל, הכל נמצא שם. בסדר? אז למה בסיפור? אז היית אומר את זה, זה מתודיקה, לספר סיפור. להפך, זה עושה לו רק רע, כאילו זה משדר אותו כאחד שסתם מדבר. אלא באמת שהסיפור הוא לא רק אומר מה הם עיקרי אמונה, אלא הוא בעצם מספר על מה הם מתבססים. זאת אומרת, אצל רבי יהודה הלוי, האמונה שלנו מבוססת אצל כולם, אבל יש כאלה ששמים דגשים אחרים, האמונה שלנו מבוססת על התגלות. זאת אומרת, אני לא סתם אומר לך, אני מאמין שיש איזשהו כוח עליון, זה למשל מה שאמר הפילוסוף, הנוצרי, המוסלמי, יש איזשהו כוח עליון. אלא אני בא ומספר לך, תראה, ראינו את הכוח העליון הזה במציאות. זה קרה. אני לא סתם אומר לך, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, אני אספר לך סיפור שמוכיח שזה נכון. שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. אני לא סתם מספר לך שהוא בחר בעם ישראל, והשגחה עליו היא שונה מעל הגויים. אני אספר לך סיפור שמוכיח את זה, במצרים, בסדר, יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל והתייחסות אליו היא אחרת. אני אספר לך סיפור שמוכיח את זה. אומר רבי יהודה הלוי, האמונה אצל עם ישראל, האמונה מבוססת על התגלות. זה לא סתם איזשהו, מישהו יצר לנו איזשהו ספר מאוד מאוד יפה. איזושהי היסטוריה שמספרת לי דברים אמיתיים או לא אמיתיים. זה משהו אמיתי נוכח שקרה וקורה וקיים. למה אמרתי רבי יהודה הלוי? אמרתי, כולם מבססים את האמונה שלנו על התגלות, זה ברור. אבל נגיד הרמב״ם, לדוגמה, סתם אני נותנת את זה זה לא הנושא שלנו, הרמב״ם נגיד יותר מבסס את זה על חקירה שכלית. טוען שאי אפשר להסתמך רק על ההתגלות, יותר חקירה שכלית, ובאמת הוא טוען שבחקירה שכלית ובלימוד פילוסופיה, אתה באמת מגיע לאמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. ואצל רבי יהודה הלוי הדגש הוא דווקא ההתגלות. אז שוב, כולם מאמינים באותו דבר, כן? זה לא הבדל לאמונה. אלא זה הבדל על מה לבסס את האמונה, מה יעשה יותר אמונה לאנשים. בכל אופן, זה רבי יהודה הלוי. אני חוזרת לשאלה על ספר בראשית. בעצם, מה זה תורה? אנחנו רגילות, ספר בראשית, אי אפשר לדרג את חמישה חומשי תורה, אבל נדמה לי שספר בראשית, איך פעם אמרתי בכיתה שלימדתי ספר בראשית, זה כל שיעור חינוך אחד גדול. באמת זה מדהים ספר בראשית. אני לא מדברת על זה שאפשר לחבר אליו ילדים קטנים וגדולים ורחוקים וקרובים והכל. אבל בכל זאת עולה שאלה, בגלל שבעצם התורה אמורה להיות ספר חוקים, שצריכה לתת לנו הדרכה איך להתנהג בחיים כדי שיהיה לנו חיים נעלים. ופתאום בספר בראשית, והוא ספר מלא סיפורים, מאוד מעניינים, מאוד יפים, אבל ספר סיפורים, מה הקשר לתורה? ולכן עולה שאלה, למה פתח, ולא רק זה, אלא שהוא פתח בזה בכל הסיפורים האלה. אז האמת היא, ששוב, את זה אני אומרת בסוגרם, כשאני מדברת על זה, אני לא יכולה להתעלם מזה, האמת היא שהרמב"ן באמת טוען על רש"י, שהוא בכלל לא מבין מה השאלה. מה זאת אומרת השאלה הזאת, למה פתח בבראשית? ספר בראשית הוא בעצם הקדמה לתורה, הוא דרך ארץ שקדמה לתורה. הוא ההקדמה למה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, למידות. והוא גם הספר אמונה שלנו, הבסיס שלנו, מאיפה הגענו בכלל? מה זה עם ישראל הזה? מה זה התורה הזאת? מה זה החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא? כשאתה לומד על אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, אתה לומד באמת מאיפה הגענו? מה הקשר? מה זה הדבר הזה? הביטו ליצור חוצבתם, איפה הגענו? מה אני מאמין שלנו? מי האנשים שהגנים שלהם עוברים אלינו? ואנחנו כמוהם. אז זה ברור שצריך לפתוח בבראשית, אחרי שאתה מבין מי אתה ומה אתה. אחרי ש... ספר בראשית הוא גם ספר אמונה. אחרי שאתה מבסס את האמונה שלך, אחרי שאתה מבסס דרך ארץ, מהאבות אנחנו בעיקר לומדים מידות. מבסס דרך ארץ שכן, זה כלל. דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו אתה יכול להתחיל ללמוד מה המצוות שאתה מצווה בהן. זה ברור למה פתח בבראשית. בסדר, זה רמב"ן. בכל זאת רש"י, דרך אגב, גם על זה יש דברים. מי זה רבי יצחק הזה שרש"י מביא? יש על זה כל מיני דיונים, ואני ראיתי ככה שמישהו אומר שזה משהו שרש"י הביא בשם אבא שלו, ששוב, אני לא הייתי מעיזה להגיד דבר כזה, אני לא זוכרת מי זה הפרשן על מישהו גדול שאומר את זה, שאבא של רש"י לא היה תלמיד חכם, כנראה במיוחד, לא היה משהו ככה כמו רש"י, ורש"י דווקא משום כיבוד הורים רצה דבר אחד כן להביא בשם אבא שלו, כן לכבד אותו ולהביא משהו בשמו והביא את זה, וזה ככה בסוגריים. ורש"י בעצם אומר דבר עצום, שכל ספר בראשית, שהרגע אמרתי שהאמונה והדרך ארץ ולללללה, כל ספר בראשית למה בא לומר לנו? ארץ ישראל. ארץ ישראל. זאת אומרת שזה ברור מהדברים האלה, שזה לא סתם, יש המון ארצות, אחת יפה יותר, אחת פחות, אחת זה, אחת זה, ובארץ מסוימת אנחנו אמורים לגור, אמורים, איפה נהיה? בשמיים? אז אחת מהארצות ניתנה לנו. זה לא זה. אנחנו בלי ארץ ישראל, אנחנו לא יכולים לממש את האלוקות שבנו. לא יכולים להגיע למיצוי, לא יכולים להיות עם ישראל. ארץ ישראל היא בסיס, וכל הדברים האלה הם בסיס. מה זה לך לך? יש לזה המון המון הסברים ופירושים לקראת מה אברהם אבינו הולך. אבל שורה תחתונה בפשט, הוא הולך לארץ ישראל. הוא הולך לארץ ישראל. לפני שהוא מגיע לארץ ישראל, אין מה להתחיל בכלל. אין על מה לעבוד, אין איך לפתח את עם ישראל. ארץ ישראל! זה מה שאומר לנו בעצם רש"י בדברים האלה. ארץ ישראל. בשביל מה פתח בבראשית ארץ ישראל? עכשיו הוא אומר לנו פה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. אם יבואו אומות ויגידו לנו, ארץ ישראל לא שלכם, היא שלנו, אנחנו היינו פה לפניכם, כבשנו את זה מידיכם, אנחנו מחוברים, או כל מיני טיעונים. מה אנחנו נגיד להם? כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, אנחנו נגיד להם דברי אמונה. כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, הוא מחליט מה לתת למי ולמה, לא את הכל אנחנו יודעים ומבינים, והוא החליט שארץ ישראל מתאימה רק לעם ישראל. זהו. מה זה פשוט, נכון? היום נגיד את זה לכל הגויים, ישר הם ילכו מפה והכל יהיה שקט, נכון? תשימו לב איזה דבר גדול הוא אומר פה. קודם כל הוא אומר פה, האמרה הזאת היא תדירית. בכל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, באים העמים וטוענים ליסטים אתם. זה לא פעם אחת, כשעם ישראל הגיע ממצרים, כשעם ישראל חוזר מגלות בית ראשון. כל פעם שאנחנו, כל חלק נוסף בארץ ישראל שאנחנו רוצים לכבוש אלינו, אומרים לנו ליסטים אתם. זה כל החיים מלווה אותנו. הם רוצים את ארץ ישראל אליהם. אין לזה שום הסבר רציונלי, יש להם כל כך הרבה מדינות, כל כך הרבה ארצות, הרבה יותר גדולות משלנו, בחלקם, לא כולם, חלקם הם ארצות מדבריות, אבל חלקם הרבה יותר טובות משלנו מבחינה פיזית. לא מובן בכלל ריאלית למה הם רוצים את הארץ הזאת. בעיקר הם נלחמים איתה עליהם, אלה לא נלחמים, אבל נלחמים איתם עליהם. כן, הם רוצים את זה לעצמם. עכשיו נתקדם הלאה. ורק שישראל אוחזים בהכרת כוח מעשיו יגיד לעמו, רק אז מסתתמות טענותיהם של העמים. זאת אומרת, איפה הבעיה? ולהסביר לגויים ולשכנע אותם ולהילחם בהם, איפה הבעיה? אנחנו. הם יבואו ואיתנו, כן, זה יקרה. אבל כשאנחנו, ועוד שנייה הוא יסביר לנו מאיזה מילה הוא הכי לומד את זה. אבל כשאנחנו מאמינים בזה ובטוחים בזה, מסתתמות טענותיהם, הם זזים אחורה. וגם זאת היא מפילי הפלאות, עכשיו הוא מסביר, שלא נאמר כוח מעשה ויגיד לעמים, כי אם כוח מעשה ויגיד לעמו, שאם אח ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו, כבר מסתתמות טענותיהם של העמים. זאת אומרת, לפי מה שהוא אומר פה, אפילו לא צריך להגיד את זה לעמים. ברגע שאנחנו מכירים בזה בהכרה מלאה, הם כבר נסוגים אחורה מלהגיד את זה. אפילו לא בטוח שצריך להגיד להם את זה. שאף על פי שהם בעצמם אינם יודעים ואינם מכירים את כוח מעשיו, בכל זאת, כיוון שיודעים העמים שישראל מכירים את כוח מעשיו, אשר יגיד השם יתברך רק לעמו, מרגישים הם בזה את שפלותם ומכירים בתפקידם שעליהם להיכנע בפני ישראל. וכמו שיהיה לעתיד, שיאמרו כל הגויים בית יעקב לכו ונלכה באור השם. זאת אומרת, הנקודה המרכזית היא איפה אנחנו מצויים. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להיות עם בארץ אחרת, שאנחנו חייבים את ארץ ישראל כדי לגדול, שהיא קשורה אלינו ואנחנו קשורים אליה, כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו זה לא רק את ואני, אנחנו זה עם ישראל בכללותו, ממילא הגויים נסוגים אחורה, וגם ממילא הם זוכים לקבל שפע, אז הם כבר לא זקוקים למלחמה הזאת איתנו, כי הם באמת רוצים את השפע שלה, ולהפך הם יקבלו שפע הרבה יותר גדול כשזה יהיה דרכנו ולא כשהם לבד. אז ממילא מסתתמות טענותיהם. אני חושבת שהזכרתי את זה גם שיעור קודם, שהערבים טוענים מעל כל במה שזה שייך להם דתית, שזה שייך להם היסטורית, אין להם שום טענה אחרת. זאת אומרת, את אותם כביכול טענות שאנחנו, לא את אותם טענות שאנחנו, את אותם טענות שאנחנו רוצים לטעון, אנחנו מנסים להסביר את זה בטיעונים רציונליים. הם מדברים בטיעונים לא רציונליים, הם מדברים בטיעונים רוחניים, והעולם קונה את זה, עובדה, העולם מצדד בהם. אנחנו מפחדים לטעון טיעונים כאלה. א', לא כולם אצלנו כבר זכו ומאמינים בזה ומקבלים את זה, וב', גם כשכן אנחנו מפחדים לטעון את זה, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים את זה ביטחוני, הייתה לנו שואה, אין לנו מקום אחר להיות, שכל זה זה נכון דרך אגב, אבל זה לא הבסיס. אבל להגיד, סליחה, זה שלי. מערת המכפלה פה, אברהם קנה אותה ב-400 שקל כסף. זה שלי. האבות והאימהות הם קודם כל שלנו. הם אחר כך קידשו את זה. הר הבית זה שלנו. אנחנו קידשנו את המקום הזה, אנחנו בנינו שם בית מקדש. אחרינו הם עשו והנוצרים עשו. זה שלנו. לא לפחד להגיד את זה. אז בואו נסיים את הפסקה ואז נדבר. בסדר? בסדר, אז זה ההכרה. עכשיו נמשיך בדף 4 את אותה פסקה. ואומנם כן, בשעה שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לישראל, מתגלה שמעולם, זה האבל של מקודם, שמעולם לא היה לאומות העולם שום קניין בה. שכן נאמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. היינו, שתלך אל ארץ כזאת שאוצרותיה ומחמדיה אינם גלויים לשום אדם בעולם. מעין העולם הבא אשר נאמר עליו, אין לא ראתה אלוקים זולתך. אני מדלקת על הסוגריים, מי שרוצה יכול אחרי זה להשלים אותה. וכמו כן בארץ ישראל, מה שקנו אותה אומות, לא קנו אותה אלא בחזקת ארץ כשאר ארצות. ובאמת הרי ארץ אחרת לגמרי, ומשום כך לא קנו אותה כלל. זאת אומרת, גם כשישבו פעמים לפנינו בארץ ישראל כן נתנה להם פירות, אז גם ארץ אחרת נותנת פירות. אז את זה באמת גם עמים אחרים קיבלו, לא לאורך כל הדורות, אבל לפני שאנחנו קנינו בקניין, גם הם עשו, גם הם קיבלו. אבל מה הם קיבלו? פירות. פירות אפשר לקבל גם בקנדה, פירות אחרים, בסדר? באוגנדה, באמת לא יודעת מה, איפה, בסדר? אולי לא במדבר, אבל יש מספיק ארצות שיש בהם הרבה יותר מים מפה, ופירות חבל על הזמן, לא צריך את ארץ ישראל בשביל זה. את זה באמת היא נתנה להם, עד שאנחנו קנינו קניין בה. מהרגע שאנחנו קנינו קניין בה, גם את זה היא לא נותנת לגויים, בסדר? אבל גם מה שהיה לפני כן, זה היה כמו כל הארצות. זאת אומרת, את הקדושה, את הרוח שאנחנו סופגים ארץ ישראל, את זה בכל מקרה, את זה לא ניתן להם. גם לפני שאנחנו קנינו קניין בה. אף פעם אומות העולם לא קיבלו את הרוח שבארץ ישראל. ולכן הוא אומר פה, שנאמר לאברהם, שהוא אומר לו, הולך לך מארצך לארץ אשר אראך, אני אראה רק לך. את האוצרות והמחמדים באמת זה רק לך. לך או לזרחה כמובן. זה שאמרתי רק לך. זה ארץ ישראל עד היום ישבו בעמים אחרים לפני אברהם אבינו, הם לא קיבלו את הדברים האלה, הדברים האלה נשארו גלומים בארץ ישראל ולא יצאו אל הפועל, לא יצאו החוצה, זה לא ניתן לעמים אחרים, זה ניתן רק לנו. ולכן גם כשהם קנו אותה, קנו אותה בחזקת ארץ כשאר הארצות. ועל כן, בכל זמן שישראל מוקירים את הארץ מצד קדושתה, מצד כוח מעשה ויגיד לעמו, אשר סגולתה של ארץ זו, ארץ הנבואה, שעל ידה מגידים את כוח המעשים ורק לעמו עם הנבואה, מתחברים על ידי זה עם הנבואה, עם ארץ הנבואה, ומסתתמת, זה כבר מתחיל התשובה לגבי מה היום, מסתתמת מעצמה כל קטגוריה של האומות. וביותר מיוחדת בזה סגולת מצוות העלייה לרגל, שעל ידה מתגלה קדושת הארץ בשלמותה, שהיא מיוחדת רק לישראל, ואין לעמים שום חלק בה. כמו שנאמר, ולא יחמוד איש את ארצך. היינו, לא רק שלא ייקחו את ארצך, אלא אפילו איזה חמדה שהיא לא תהיה להם, כי יכירו וידעו שהארץ מצד רוממות מעלתה, מהם ועליי. זאת אומרת, ברגע שלנו זה ברור, ואז גם אנחנו זוכים לקבל את כל מה שארץ ישראל נותנת לנו, מיד זה נהיה ברור גם לעמים האחרים. מיד זה נהיה ברור להם, ולא רק שהם לא לוקחים לנו אותה, הם גם לא רוצים לקחת לנו אותה. הם לא מרגישים שייכות, והם מרגישים שאת הטוב שבהם זוכים דרכנו, והם מבינים שהם לא יזכו בדרכי עצמם. הם לא רוצים את זה. כמו שאני לא רוצה משהו שלא מתאים לי, בסדר? אין לי כישרון בידיים, בסדר? אני לא יודעת לצייר. אז נכון שאני יכולה להתפעל מציור של מישהו אחר, אולי פעם כשהייתי ילדה גם הייתי יכולה להגיד, וואי, גם אני הייתי רוצה לדעת לצייר יפה. בסדר, כשאתה גדול מתבגר, זה לא שיש לי חשק לקחת עכשיו מכחול ולהתחיל לצייר, למי שיש כישרון, יש גם את החשק לזה, נכון? כמו שאין לי חשק ללכת עכשיו ללחך עשב בשדה, ולכבשה יש את זה. כי אני בן אדם, אז אני הרצונות שלי עם של בן אדם, ושל הכבשה זה הרצונות של כבשה. אותו דבר, השאיפות של עמים אחרים, אין להם את אותם שאיפות שלנו, כי אין להם את היכולת הזאת. אז בכלל הם לא שואפים לזה, אלא מה? שכשאנחנו לא מביאים להם את השפע שהם כן אמורים לקבל, אז זה חסר להם, אז הם מחפשים את זה. ואז הם נלחמים בנו על הארץ הזאת, ובכלל בנו, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי זה חסר להם בגלל שאנחנו לא מביאים להם את זה. אבל ברגע שאנחנו מביאים להם את זה, אז גם לא חסר להם, והם גם לא משתוקקים לזה, לא רוצים את זה, אפילו אין להם חמדה בארץ הזאת. מה אנחנו אמורים לעשות? לקרב את עם ישראל לנקודה. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו תוך כדי זה גם נלחמים, ברור שאין מה לעשות. וצריכים לייצג את עצמנו באום, ומול אומות אחרות, וצריכים להילחם עם מלחמה פיזית על הארץ הזאת, נכון. ואוי ואבוי, ויש גישה כזאת, אנחנו יודעים, שנחשוב שרק אנחנו נלמד מה החיבור שלנו לארץ ישראל בבית המדרש, וממילא הגויים ילכו מפה ולא צריך להילחם ולא צריך צבא ולא צריך כלום. ברור שאנחנו צריכים לעשות את שלנו. אבל ככל, צריך לדעת שאנחנו עושים את שלנו בצד המעשי, ובצד זה, ככל שאנחנו יותר נתחבר לדבר הזה, וככל שנצליח לחבר יותר חלקים בעם ישראל לדבר הזה, ממילא נצליח להתקדם עם זה הלאה. דרך אגב, בן גוריון, שכידוע לא היה אדם דתי בכלל, אמנם הוא בא כמו רוב אלה שהקימו את המדינה, הוא בא מבית דתי מאוד, והוא ידע תנך ולמד תנך וקרא תנך. לא יודעת בדיוק איך להגדיר את האמונה שלו, בסדר? זה מורכב. אבל הוא לא יתבייש להגיד את זה. הוא אמר, התנך זה הבייבל של הציונות. זאת אומרת, הציונות שלנו בעצם נשענת על התנך. הוא לא יתבייש להגיד את זה. ואף אחד לא פסל אותו. אף אחד לא אמר לו, אתה מדבר שטויות. בסדר? יש איזה נאום, אני לא זוכרת אותו כרגע, אבל אבא שלי הרבה פעמים נוהג לציין אותו, איזה נאום שאבא אבן נתן באום, לא יודעת אם אתם יודעות בדיוק מי זה, גם משהו מדהים. ודרך אגב, גם בשנים האחרונות, מי שיצא לה לצפות קצת בנאומים של נתניהו באום, ממליצה לחפש את זה ולראות את זה, הוא אומר שם גם דברים מאוד מאוד גדולים, מאוד רוחניים. הוא גם הביא את העניין של הפתחון, שאיראן רוצה להפציץ אותנו וכו'. הוא אומר שם דברים מאוד מאוד גבוהים, וכל הסנאט שם, ולא יודעת מה, בארצות הברית נעמדים, והם מוחאים לו כפיים בצורה מדהימה. הם מקבלים את זה. הם קונים את זה, זה מרומם אותם, זה מרגש אותם, בסדר? זה עובד, זה פשוט עובד, כשאנחנו באמת מאמינים בזה. אז מה? קודם כל צריך שעם ישראל יהיה במקום הזה, זה לא מהיום למחר, זה לא תוך שנייה, זה הכל תהליכי גאולה. למה גם התרחקו מזה? את זה אנחנו נלמד עוד בהמשך, בסדר?
שאמרנו שאנחנו
אז אמרתי.
זה אומר שכאילו, בסדר,
נכון, גם בפוליטיקה, אבל אנחנו לא עושים מאמצים בפוליטיקה, אלא לעשות מאמצים בפוליטיקה, זה לא רק שאת ואני נלך להיות חברות כנסת.
מה שאתה אומר? כאילו מה שאני שמישהו בא והולך
אז לא, קודם כל, שוב, אפשר להשתמש גם בזה, אבל זה לא צריך להיות הדבר העיקרי. אבל באמת צריך לשאוף לזה, וזה קורה הרבה פעמים. אמרתי הרגע, הזכרתי את ביבי נתניהו ובן גוריון. בסדר? ויש עוד הרבה. סתם, אני רוצה לומר, חנן פורת, חנן פורת, זכר צדיק לברכה. אבא שלי אומר שהוא היה נותן שיעורים רמי מעלה בכנסת, שבאמת אף אחד כבר כמעט לא יכול לעקוב, והוא רוצה לרומם את כנסת ישראל למקום המאוד גבוה שלה. אז באמת, כשהוא נתן ממש שיעור ככה ארוך ורציני וזה, אז בקושי היו איזה כמה חברי כנסת שישבו להקשיב לו. אבל זה דברים שנאמרו מעל בימת הכנסת, וזה דברים שהובאו בתקשורת, ושלא לדבר, שיש הרבה דברים שהוא אמר וטען, וכן. תראי, אם הזכרנו את הרב חנן פורת, אחרי מלחמת ששת הימים, שבאמת זכינו בחבלי ארץ גדולים וקדושים ובסיסיים לשוב אליהם, לא היה ברור שחוזרים ליישב. ומה עשה הרב חנן פורת וחברים שלו? הם הלכו ליגאל אלון, הם הלכו לכל מי שזה. וזה הדברים שהם דיברו. אמרו, תנו לנו להתפלל שם. תנו לנו לחזור לאבותינו. תנו לנו זה. בהתחלה התירו להם ככה בקטנה. כן? אבל דיברו על הדברים הגבוהים. ואני אומרת לכם כמה סיפורים על חברון. כשהתחילו פה והיו במלון פארק, הגיע משה דיין, טוענים שהוא הזיל דמעות קצת, שנעמו לו, שהרב לוינגר ואבא שלי ועוד ככה נעמו לו את ה... והם לא נעמו לו שביטחונית אנחנו צריכים את זה. גם אי אפשר היה להגיד למשה דיין מה צריך מבחינה ביטחונית. אבל, וכן, והוא לא רוצה לגמרי להודות בזה, אבל דמעה ירדה מעיניו כשאמרו לו את הדברים האלה. ואני חושבת שאנחנו כן מתקדמים, ביחד עם ההתקדמות תמיד יש כוחות מתנגדים גם להתקדמות. תמיד זה קיים. אז גם זה קיים, כאלה שאומרים עזבו אותנו, זה לא מעניין אותנו, לא רוצים לדבר על דברים כאלה וזה, אבל יש גם הרבה שכן, יש הרבה שרוצים את זה, שמחפשים את זה, שזה, ואנחנו צריכים כל הזמן לדחוף את המקום הזה, שלא להתבייש ולא להיבהל, ללמוד את זה, להבין את זה, להגיד את זה, להגיד את זה בריש גלי, בכל הקולות. שוב, זה מתחיל מאיתנו בקטנה, כמה שאנחנו יותר נלמד על קדושתה של ארץ ישראל ועל הקשר שלנו לארץ הזאת. ויותר נלמד את זה, ויותר לא נתבייש בזה, ויותר יהיו לנו נציגים בכנסת שלא מתביישים להגיד את זה. למה כל כך מפחדים מסמוטריץ'? הוא אדם מאוד עדין. הוא לא כזה, לפעמים יש לו קצת אמירות קיצוניות, אבל בכללי הוא לא איזה טיפוס מפחיד. יש חברי כנסת שהרבה יותר מפחידים. לא, בלי קשר לדעות אפילו, כן? זה לא חוכמה שאני אומרת את זה, כי הוא מייצג אותי בדעות, אבל בסדר? למה מפחדים ממנו? כל הזמן אומרים, משיחי הזה, משיחי הזה, משיחי הזה. מאוד מרתיע, יש הרבה כאלה שזה הרבה יותר מרתיע אותם מהחרדים לפעמים. כי כביכול, למרות שהחרדים היום במקום אחר לגמרי, אבל כביכול החרדי, תן לו את המקווה שלו, את בית כנסת שלו, הוא ישתוק. אבל הסמוטריץ' הזה, הוא רוצה דברים גדולים, ארץ ישראל, בשם הקדוש ברוך הוא, משיח, כאילו, הלו, תרגיע. זה מפחיד. בגלל זה נבהלים מזה. והוא לא נבהל מזה שנבהלים. הוא ממשיך להגיד את האמת הזאת. בריש גלי, ולאט לאט, עד שזה קונה לאט לאט. תראו, לפני כמה שנים, להגיד סיפוח של יהודה ושומרון, זה היה משיחי. בסדר? זה היה קיצוני, זה היה קצה. היום כל הליכוד מדברים על זה. היום זה במיינסטרים, כאילו, עדיין יש מתנגדים, ברור. כן? אבל יש הרבה דברים שהתקדמנו בהם מאוד. שהתקדמנו בהם מאוד. ועכשיו אני מדברת על הנושא של ארץ ישראל, באופן כללי בצד הדתי. שוב, יש ממול גם הרבה בעיות, בסדר? אבל התנועה של חזרה בתשובה, של התקרבות לקדוש ברוך הוא, של רצון לערכים יהודיים, של הבנה של החשיבות של זה, של כמות לומדי התורה שלא הייתה, מבחינת כמות, אפילו לא בימי שלמה המלך, מבחינת אחוזים קרוב לשלמה, בסדר? גם הם, תראי, אני אתן לך שתי דוגמאות. קודם כל, דווקא עם הערבים, זה עוד יחסית פשוט, כי הם באמת מאמינים. באותו הקדוש ברוך הוא שלנו. הם באמת מאמינים, והם לא פוסלים את התורה גם. רוב, דרך אגב, אני, קודם כל, אני אגיד שרוב הערבים זה לא חמאס. בסדר? לא הנהגת החמאס, אני אגיד ככה. הם שונאים, הרוב שונאים את כל אלה, כי הם מושחתים מבחינתם, עושים להם חיים גורים, בלי קשר עכשיו לאמונה דתית או לא. בסדר? אבל הרוב הדומם, תשמעי, הם מודים בזה. אני ראיתי סרט של ערבי שעבד באחת החממות בגוש קטיף, ומבוגר. והוא אמר חד משמעית, עד שעם ישראל קבע שם את עזה, לא יצא להם כלום מהחולות האלה, כלום. הגיעו, התחילו רק עם חממות וכו', וחבל על הזמן, והוא עבד בזה. עם ישראל יצא משם, בהתחלה הם עוד המשיכו קצת עם החממות וכו', זה עוד המשיך להצמיח להם, הם ידעו את העבודה, הם עשו את העבודה לפני כן. ולאט לאט זה יפסיק. הם אומרים את זה. עוד דוגמה, דווקא עכשיו על מערת המכפלה, יש הרבה אגדות כאלה שהן מספרות ש... הערבים מאמינים הרי שאסור לרדת למטה, גם להם. והם היו אומרים שהערבי שיורד למטה הוא לא חוזר. ואז הם ניסו עם איזה יהודי, איזה אגדה, אבל זה סיפור עם שמות, כאילו זה לא סתם. שיהודי ירד להביא חרב של הפכה, של הלא יודעת מה וזה, ויצא בחיים. הם מאמינים באברהם, יצחק ויעקב. בסדר? והם אומרים את זה על כל מיני דברים, הם אומרים, לאבא שלי יש סיפור... אני לא אומרת שזה מוכיח את זה בהוכחה הזה, אבל להראות את הראש שלהם. לפני שנים שהוא נסע להביא איזה משפחה שהייתה קשורה להורים שלי בכפר עציון, אז הבעל היה במילואים והאישה הייתה לבד עם ארבעה ילדים, ואבא שלי נסע להביא אותה לשבת אליהם לפני שבת ביום שישי, והוא נסע וליד חלחול, פעם היינו עוברים דרך חלחול ממש, קיצור, עשה תאונה והתגלגל לוואדי עם הרכב, ברוך השם לא קרה לו שום דבר. בכל אופן, התחילו לרדת מלא ערבים לכיוונו, זה היה בתקופות שזה לא היה מפחיד, שהם ירדו באמת לעזור. ודרך אגב, תמיד בתאונות וכל מיני דברים כאלה, הם עוזרים חבל על הזמן, זה עמידת הכנסת אורחים. מישמעאל שלמד מאברהם אבינו, זה ידוע וזה כתוב בהרבה מקומות, שבנקודה הזאת הם טובים. והם גם מסוכנים, גם בנקודה הזאת, אבל באופן עקרוני, זה אצלם באמת עיקרון. קיצר, מכולם התאספו, ירדו למטה, אבא שלי עם זקן לבן כבר אז, יוצא מהרכב, הם נבלו, הם היו בטוחים שזה איזה מלאך ירד משמיים, לא יודעת מה, והם אמרו לו, זה לא יכול להיות הדבר הזה שיצאת מהרכב, ראינו אותך מתגלגל, ראינו מה קרה לרכב, זה לא יכול להיות שיצאת חי, אין, אלוקים איתך, ואמרו לו כל מיני דברים וזה, עד כדי שערבי אחד הציע לו, לאן היית צריך לנסוע? אז הוא אמר, הייתי צריך לנסוע לכפר עציון להביא משפחה, אבל די, כבר עוד מעט שבת, אני צריך לחזור הביתה. תקשיבו טוב, איך הוא שמח עליו, אני לא יודעת, זה זמנים אחרים. לקח את אבא שלי לכפר ציון, הביא את המשפחה עם אוטו עם ערבי, והביא אותם לקריית ארבע. בסדר? הם הזמינו לו איזה גרר, לא יודעת מה, יום ראשון מתקשר אליו הגרר, הוא אומר לו, רק שתדע שהרדיו נעלם מהאוטו. הגיוני, גנבו, כפרת עוונות. בערב מתקשר אליו ערבי, השיג את המספר שלו וזהו, הוא אומר לו, אני הוצאתי את הרדיו הישר כדי שלא יגנבו לך, תגיד לי לאיפה להביא לך את זה. עכשיו, חלק ממה שאני מספרת פה, זה לא קשור לעניין, בסדר? אבל חלק, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שבאמת כשאנחנו בטוחים ומאמינים בדבר הזה, אני חושבת שדווקא מול המוסלמים זה היותר פשוט. כי באמת גם הם מאמינים במה שאנחנו מאמינים. הם מאמינים בכוחות האלה, הם מאמינים בקשרים האלוקיים האלה. הם מאמינים בנבואה, הם מאמינים בתורה שלנו, הם מאמינים... כביכול רוחניים יחסית יותר, את מבינה מה אני אומרת? ולכן להם היא יותר קל לקבל את זה. אלא שכשאנחנו לא מספיק חזקים בזה, אז הם רוצים את הקדושה הזאת, אז אמרו לו, סליחה, הר הבית רק שלנו. הרי אצלנו, לא אנחנו, אנחנו מאמינים שבסוף זה יהיה רק של עם ישראל, נכון? בית מקדש וכו'. בסדר? אבל היום, אף אחד לא מעז לומר, בטח לא מההנהגה הפוליטית, הביטחונית, אף אחד לא אומר, לא נרשה לערבים להתפלל בהר הבית, אלא אולי נרשה גם ליהודים. גם ליהודים וגם לערבים, יש כאלה שאומרים לא להרשות ליהודים, נכון? אני לא מדברת כרגע על הפן ההלכתי, בסדר? של עלייה להר הבית, אני מדברת על הפנים האחרות. למה אנחנו מוכנים שגם מוסלמים יתפללו שם, אבל הם לא מוכנים שאנחנו? מה אכפת להם? תתפללו, זה יהיה שלכם, תשלטו. מה אכפת לכם שגם אנחנו נתפלל שם? אותו אלוקים, נכון? אנחנו באים מתפללים הולכים, אתם השולטים. בסדר, אתם השולטים בלעדי. למה הם כל כך מפחדים מזה? כי הם מאמינים, הם מבינים שאם אנחנו נתחיל לאחוז שם אחיזה של קודש, אז להם אין אחיזה של קודש, הם מבינים את זה, ולכן הם עד כדי כך נלחמים על זה, תמיד אומרים, אם נפתח את הר הבית ליהודים, אז יהיה פה מלחמת עולם עם הערבים, זה, מה קרה? יש להם את מקה, יש להם מקומות אחרים, יש להם מערת המכפלה. חוץ מזה, אף אחד כרגע לא דיבר על לקחת להם את זה. בעזרת השם שוב, זה יקרה. כן? מה קרה? שאלו כמה, למה לנוצרים הם מרשים לעלות להתפלל? אם תיירים נוצרים אין להם בעיה. עושים עליהם קופה יפה ואין להם בעיה שכנסו להתפלל. הרי לפני דורות המלחמה הייתה בין נוצרים למוסלמים. הנוצרים עלו, המוסלמים ירדו, ולהפך. והם נלחמו פה גם על ארץ ישראל. למה אין מלחמה ביניהם? למה שנוצרים יתפללו אין להם בעיה ושיהודים יתפללו יש להם בעיה? כי הם מבינים את הנקודה. הם מבינים את זה. בסדר? ולכן זה בא משם. עכשיו, העמך הפשוטים של הערבים גם יקבלו את זה. הם גם דרך אגב אומרים את זה, שמאז שאנחנו הגענו ליהודה ושומרון יש להם חיים הרבה יותר טובים. הם אומרים את זה. בהתרמה עכשיו של ארכיבי, שמעתם שהייתה התרמה? לגאולה עוד בית? אז היה פורסם המספר טלפון להתקשר לתרום. מתקשר איזה ערבי לזה, הוא אומר להם, אני גם רוצה למכור את הבית שלי. יש כל הזמן פניות. עזבו אותי, לא רוצה את המלחמות האלה, אני אלך מפה, אני אמכור לכם. כלכלית הוא גם רוצה את זה, בסדר? מה? כן, על בתים ראויים של כלום, אתה מקבל עליהם, אבל הם גם מסתכנים מאוד. יש כאלה שעינו אותם למוות ואת המשפחה. בסדר? זה בצד זה. בסדר, אבל עובדה, הם לא רוצים לחיות פה תחת שלטון חמאס ותחת שלטון הרשות הפלסטינאית, לא טוב להם איתם. יש פער מאוד גדול בין העמך לבין ה... טוב, בכל אופן, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שכשאנחנו נבין ונאמין בזה, ממילא זה יקרה, אז גם צריך להאמין, גם רואים את זה, וגם רואים את זה במציאות. שכשאנחנו מאמינים באמת שלנו, ודוגלים בה, וזה מה שאנחנו אומרים, בסופו של דבר גם באמת מסתכמות טענותיהם של אומות העולם. זה מה שקורה. אז לחזק, שוב, אנחנו גם מול אומות העולם, אבל גם בעיקר לחזק בתוכן. טוב, נמשיך בפעם הבאה להתראות.